בוקר טוב לכולם, איזה כיף, יום שלישי, אני באופן אישי חולה על הימים האלה, יום שלישי אני פוגש אנשים מיוחדים, לייב צ'רלי לאנשים שפועלים אחרת, כל כמה פרקים אני מספר למה זה נקרא צ'רלי, צ'רלי צ'פלין, כולם זוכרים את הסרטון שצ'רלי צ'פלין עומד על קו ייצור עם שתי שיברים, וכל היום זה מה שהוא עושה, מבריק ברגים, כל היום, איקס שעות, לא שזה רע, אבל הלייב הזה, הפודקאסט שלי גם כן, שלאחר מכן, שאני מעלה את האודיו לשם, פונה לאנשים שפועלים אחרת, שחולמים אחרת, וזה באמצעות אנשים שבאים פה ללייב, לתת השראה ולתת את הסיפור שלהם. אז הבוקר אנחנו מדברים על ריצה יחפה. ריצה יחפה, איך מתחיל אצלי כל הסיפור הזה, כל הרומן הזה של ריצה יחפה? אז לפני כמה שנים, לפני כשבע שנים, אני קורא את הספר, נולדנו לרוץ, ותוך כדי זה שאני קורא את הספר, פתאום אני מגיע, אני זוכר, זה היה אמצע הספר, פתאום אני כולי מצטמרר, מקבל איזושהי ויברציה כזאת טובה, וזה אחרי שנים שאני כבר רץ, סובל מפציעות קשות מאוד, אני מתחיל להבין שיש לי בעיה עם הנעליים שלי, עם הנעליים הגבוהות, המרופדות, היקרות, עם המספרים של להחליף כל 700-800 קילומטר, והגשתי בום, נפל דבר, סבלתי אז מדורבן, שהוא דורבן מאוד קשוח, התכוננתי לריצה של 10 קילומטרים בפחות מ-40 דקות וחטפתי חזק, והבנתי שאני רוצה ריצה יחפה, ומאז הכל השתנה, הפיזיות שלי השתנתה לחלוטין, והיום אנחנו מדברים על ריצה יחפה נטו, אבל זה לא הסיפור שלי, זה המתודה שלי, אבל המתודה שלי היא דרך שחר רוזן, שהוא, אני יכול לקרוא לזה האבא של הריצה יחפה, כי הפתרון שלי לריצה יחפה התחילה דרך שחר, שהפילוסופיה שלו היום תבוא לידי ביטוי כאן על המסך, אז מי שלא עולה כאן ללייב הזה, בסדר? אז יכול אחר כך גם כן לשמוע את האודיו בפודקאסט צ'רלי, בספוטיפיי או באייטונס, ובעוד אפליקציות נוספות ונחשבות. אז ריצה יחפה, שחר רוזן, בוקר טוב, אנחנו עולים עכשיו לשידור. מה שלומך שחר? בוקר טוב.
מצוין, מה שלומך שרון? כיף לפגוש אותך
בבוקר. וואי, איזה כיף. רגע, אני מוריד את הטקסט הזה שנוכל לראות אותך טוב יותר. מעולה. אז שחר, את שחר אני רגיל לראות בחנות רק בבוגרשוב, למרות שלאחרונה עברתם מקום, נכון?
עדיין בוגרשוב, רק לא אותו מספר, בוגרשוב 74.
וואו. היינו... איזה כיף, אז אני קודם כל...
התרחקנו מהים, אבל...
אז קודם כל...
קצת יותר גדול.
יופי, אני שמח לשמוע קודם כל שהפלטפורמה שלך והפילוסופיה גדלה והתפתחה והרבה אנשים באים לראות את הדבר הזה. אנחנו עומדים לשמוע אותך המון היום, ואני אישית מכיר את שחר בתור זה שנמצא בחנות ועוזר לאנשים למדוד ומסביר להם למה זה טוב, אבל היום אנחנו רוצים, גם אני, רוצה לשמוע קצת יותר מי זה שחר ואיך בעצם מגיעים לעולם של ריצה יחפה, תוך כדי חיים שאתה עושה הרבה, ממנכ"ל חברות וכאלה דברים, פתאום יום אחד אתה, או לא יום אחד, או תוך כדי המסע שלך, אתה נכנס לעולם של ריצה יחפה. אז לפני שאנחנו צוללים לתוך הדבר האמיתי, יש לי שאלה קצת פילוסופית כדי מה שנקרא, להבין קצת מעבר. שחר, יש לך אפשרות לחזור אחורנית בזמן, ולשנות דבר אחד שאולי מאוד מאוד מפריע לך. מה הוא?
שאלה טובה ומעניינת. בגדול, אני בעברי למדתי כל מיני דברים, בין השאר למדתי פילוסופיה, זה התחביב שלי, אחד מהם, ובאחד משיעורי הפילוסופיה שמעתי איזה סיפור, שדיבר על ה... מעין הגדרה כזאת, על הבן אדם הראשון ששם גדר. ולמעשה הבן אדם הראשון ששם גדר זה מטאפורה, זה לא בן אדם ספציפי, אבל על תופעה שהיא הייתה שלב בעצם במהפכה החקלאית, זה גם מתקשר לדברים שאנחנו עוסקים בהם, כי גם בריצה יחפה והליכה יחפה אנחנו חוזרים אחורה לאיך שהתנהלנו פעם, אז אנחנו מדברים המון על היבטים פיזיולוגיים, אבל יש גם היבטים חברתיים, ואומרים שהבן אדם הראשון ששם גדר בעצם יצר את הסיטואציה שיש בעלות על קרקע, ויש עכשיו בעלי הון ובעלי קרקע ובעלי בית, ויש את, את אלה שעובדים עבורם, ואז זה היה שינוי דרמטי בהתפתחות של ההומו ספיאנס ושל המין האנושי, שוב, מההיבט החברתי, אנחנו נדבר גם הרבה על ההיבט הפיזיולוגי, וזה היה בעצם התחלה של, של מהפכה חקלאית, ואז היה נניח בעל המחרשה ובעל האדמה, והיה את אלה שעבדו עבורו. והשינוי הזה הוא למעשה קובע את דפוס החיים שלנו עד היום, ואם היה אפשר אולי לעצור אז ולא לשים גדר, יכול להיות שהחברה שלנו הייתה מתפתחת אחרת. לטוב ולרע. אני לא אומר שהמצב שלנו רע היום, אבל זה בהחלט יכול להיות מעניין.
זאת אומרת שאתה למעשה בא ואומר, ברגע שהתחלנו להבדיל את עצמנו באמצעות גדרות, כל אחד התחיל מה שנקרא במחאות לדאוג לעצמו, הפכנו להיות, נכון. מיקי, הפכנו להיות מקהילה תומכת, וכבר אז התחלנו כל אחד לבוא ולנחס, כל אחד התחיל לחשוב לעצמו וליצור איזשהו אולי יריבות כזו או אחרת, נכון. ואתה יודע מה אני...
גם מספר... יובל נוח הררי מדבר על זה בקיצור
תלות. נכון, 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 נכון.
זה מעניין, מעניין, זה משחק דמיון כזה של מה היה קורה אילו.
נכון.
ולהם, ואם היינו בוחרים נתיב אחר. אבל זה הנתיב שבחרנו ועלינו על האוטוסטרדה.
אני לא, אתה יודע מה, אני אפילו לא יודע אם בחרנו, או שזה משהו שמוגדר, הרי זו האבולוציה שלנו, אי אפשר להתווכח איתה. כן. אנחנו יכולים לבוא ולטעות על, אנחנו יכולים לבוא ולטעות למה זה קרה, אבל בסופו של דבר, זה מה שקרה לטוב או לרע. שחר, תגיד לי
בבקשה. השאלה שניונת רק לסיכום הנקודה. אתה בעצם שואלה, אם היום מצבנו האישי של רובנו, לא כולנו, הוא יותר טוב מאשר מצבים של אותם ציידים לקטים שחיו בקהילה שאין בגדרות, נקרא לזה, כל המשמעויות של זה.
אז יובל נוח הררי מדבר על זה, והוא אומר שהמצב שלנו, להבדיל מאדם הקדמון, הוא הרבה 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 יותר גרוע, כי אני לא נכנס...
אני לא נכנס... אני לא נוקט פה עמדה כרגע, כן? אבל אני רק...
החיים שלנו היום, החיים שלנו היום הם מאוד מאוד מורכבים, מסובכים, ופעם היו חיים פשוטים וקלים. שחר, תספר לנו על המסע, על המסע שלך, באיזה מקומות עברת, עד שהגעת לעולם שאתה נמצא בו היום, לשם כך התכנסנו עכשיו, הבמה שלך.
אתה שואל מבחינה מקצועית או מבחינה...
גם. אנשים אולי, וגם אני רוצים לשמוע איך בן אדם שעובר תהליך של ממנכ"ל פה וממנכ"ל שם, ופתאום הוא מחליט לעשות פעולה, פעולה אחרת.
אוקיי, בשמחה. אז אני, היום אני בן 50, החלפתי קידום את השנה.
מזל טוב.
כל המשמעויות. זה תהליך מעניין, ובמשך 20 שנה, החל מגיל 22-3, עד גיל 42-3, הייתי בתפקידים, בנתיב המקצועי שהלכתי בו, הייתי בתפקידים שהיו לי מאוד מעניינים, הם גם היו די, בכל מקום שהייתי הגעתי לתפקיד די בכיר, אפשר להגיד. וזה היה בתחום של הציוד טיולים והספורט, זאת אומרת, ניהלתי את רשת למטייל הרבה שנים, משהו כמו 8 שנים, אחרי זה ניהלתי, במעשה התחלתי מאפס את, את כל האופרציה של The North Face בארץ, עשיתי את זה עוד במשך כ8 שנים, ואחר כך הייתי מנכ"ל של חברה בשם של דג, שהיינו גם יבואנים וגם יצרנים של ציוד טיולים וספורט, סלומון, מי שמכיר, יבנו לארץ, ועוד דברים מעניינים. אז זה תמיד היה בחוד החנית מבחינתי של גם המוצרים שהתעסקתי איתם, וזה תמיד, זה תמיד היה להתחיל הרבה דברים שהתחלתי בעצם מאפס ובניתי אותם, ותמיד רציתי להתפתח לשלב הבא, וזה בעצם 3 תפקידים משמעותיים במשך 20 שנה, וכל זמן כינן בי הרצון לבנות גם לעצמי מה שבניתי לאחרים, אבל היה ברור לי שזה יהיה רק בנישה, לא רציתי לעשות עוד משהו שמישהו כבר עשה או שיש, לפחות לא בארץ בוא נגיד, ורציתי שיהיה לה באיזה ערך לחברה וערך לקהילה ותרומה, משהו עם חזון, משהו ערכי. כל הזמן ככה ב-back of my mind היה את, את החיפוש הזה, לא ב... והתשוקה הזאת, ואז, וזה משתלב עם, עם המסע הפיזיולוגי האישי שלי, שמאוד מזכיר את מה שאתה תיארת קודם, אני לא ידעתי שאתה גם אתה עברת חוויה כזאת של דורבן, אבל בגדול, בכל התקופה הזאת גם רצתי, וגם התאמנתי עם קבוצות ריצה, ופה איזה מירוץ של 10 קילומטר, שם חצי מרתון, ועברתי כמה פציעות. פעם קראתי שריר והתאוששתי, פעם איזה מיניסקוס, פעם איזה דלקת בגיד אכילס, והפציעה האחרונה הייתה דורבן בעקב, שזה היה משהו מאוד קשה, דורבן, אתה התנסית בזה, זה משהו שהורס את איכות חיים כשזה קשה. מה זה דורבן בעצם? אני אראה לכם פה, אם תרצו. דגם של עצמות כף הרגל, יש פה 26 עצמות, יש לנו פה רצועה, שהיא מתוחה בין קדמת כף הרגל לעקב, ובחיבור לרצועה הזאת קוראים פלנטר פאשיה, היא מאוד חשובה לכל המיומנויות שלנו, זה כמו עוד סוליה, זה קשור מאוד גם לנעליים שתכף נדבר עליהם, ופה נוצרות, בחיבור לעקב נוצרות דלקות, דלקות האלה עם הזמן מסתיידות, ואז נוצרה לנו שם אבנית, אנחנו בעצם דורכים על אבן וזה... הורס את איכות החיים, אני לא יכולתי לעמוד יותר מ-10 דקות רצוף, הייתי חייב לשבת, לא יכולתי לרוץ. פעם ראשונה בחיים עשיתי מדרס, ועשו לי מדרס כזה עם פשוט חור בעקב, הגבעה בעקב, חור, כדי שכל האזור יהיה לו הרפיה. אבל הכל נדחה, זה לא ממש עובד. התחלתי לחקור, והגעתי לחברה קטנה בלונדון, ש... טענה שיש לה פתרון מסוג אחר, שזה חברה בשם ויבו ברפוט, שמייצרת נעליים שמדמות תנועה יחפה, והם אמרו בואו נעשה מרחוק, כן? אנחנו מדברים על לפני 10 שנים בערך. חברה קטנה מאוד ולא מוכרת, אמרו יש לנו פתרון טבעי לבעיות האלה, והייתי במקרה בנסיעת עבודה בלונדון, נכנסתי לחנות שלהם וקניתי זוג נעליים. עכשיו זה היה נראה לי הכי לא הגיוני. הפוך על הפוך, זה סוליות מאוד דקות, הנה דוגמה לסוליה כזאת, בסוליה אין כלום בעצם, זה 3 מילימטר עובי, והיא שטוחה לגמרי ודקה, ואמרתי, טוב, ניסיתי הכל, אני אנסה גם את זה, והתחלתי ללכת איתם, ולמעשה מאותו יום שקניתי את הנעליים, עד היום לא נעלתי נעליים אחרות, ואחרי תקופה לא ארוכה, גם השתפר העניין של הדורבן, השתפר עד שממש עבר, אני לא אספר את זה כי זה נשמע כמו איזה קסם, זה לא קסם, שזה סיבות פיזיולוגיות של שיפור זרימת הדם באזור, המתיחות שזה יוצר, תרגילים שעושים יחד עם זה, ובאמת הצלחתי להיפטר מהבעיה ולחזור לרוץ, ואז הבנתי שיש בזה משהו, הבנתי שזה אמיתי, לפחות בחוויה האישית שלי, והחלטתי לייבא ולשווק את זה, וככה התחיל הסיפור גם, ככה השתלב האישי עם המקצועי, עם הפיזיולוגיה ועם הכל.
תגידי, שחר, אני זוכר את הפעם הראשונה שנעלתי נעליים יחפות, קודם כל, כינן בי החשש בצורה קלה, יש לומר, כי אני לא באמת בן אדם שבמרכאות אכפת לו מה שאנשים חושבים, אבל איפשהו בסיפור של החיים שלי, תמיד חשבתי, טוב, מה אני עכשיו אלך עם הנעליים של הברווז הזה בחוץ? מה אנשים יחשבו? איך זה ייראה? וזה הרגיש לי כאילו, וואו, פתאום אני מרגיש, ממש ככה. גם הרבה אנשים באים ושואלים, תגיד לי, לא כואב לך? תגיד לי, אני רוצה שאתה תספר איך נראתה הפעם הראשונה שלך. הרי אתה יודע, זה נעל מוזרה. על אף שכף הרגל שלנו okay. זה הדבר הכי טבעי לנו. ספר לנו על הפעם, על הרגע הזה שנעלת את הנעל שם בלונדון, התחלת ללכת עם זה ואמרת, מה זה הרגיש לך? מעניין.
דבר ראשון זה היה מלווה בהמון חששות, למה? כי סבלתי מאוד מהדורבן, ואני בעיר, כשאני מגיע לעיר כמו לונדון, הדבר... שאני חייב לעשות זה ללכת, קילומטראז', לראות את העיר, לחוות אותה מהרגליים. גם אם יש לי איזה קטע שאני צריך להגיע ממקום למקום של, לא יודע, 4-5 תחנות באנדרגראונד, אני עדיף ללכת את זה ברגל. כדי ליהנות ולחוות את העיר. שוטטות, מה שנקרא, וגם שוטטות עם מטרה, כי אתה נע מפגישה לפגישה, ממקום למקום, מעדיף ברגל. ואמרתי, איך אני אעשה את זה עם הנעליים האלה? אין שום סיכוי, אני צריך ריפוד, אני צריך תמיכה, אני צריך בלימת זעזועים, זה כואב. ואמרתי, לא מעניין אותי, אני נכנס לזה, אני מאמין בזה, אני הולך עם זה. והלכתי קילומטרים. עזוב את המראה המוזר, בסדר, גם לא כל כך אכפת לי, אמרתי, מי מכיר אותי שם? חוץ מאנשים שנפגשתי איתם. וגם זאת הייתה איזה נעל אדומה כזאת, עד היום יש לי אותה, היא במצב מושלם, אני הולך איתה מדי פעם, מאוד אוהב אותה.
כעוני.
והיה סבבה, כאילו לא שהדורבן עבר בן רגע, אבל איכשהו הצלחתי להתנהל עם זה וללכת, וזאת באמת הייתה חוויה מיוחדת, כי זאת הייתה הפעם הראשונה באופן מסיבי, בנפח גבוה של... של שימוש של איזה 3-4 ימים אורבנים כאלה של הליכה, והבנתי שזה זה, ממש, היה לי את ההכרה ואת ההערה, כבר מהרגע הראשון, שזה אהבה ממבט ראשון.
מדהים. אז אני מנסה להבין, יש פה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד פנימי, פילוסופי. יש רגעים בחיים שלך שאתה אומר, בוא נעד כל החיים שלי, מגיל אפס, תקעו לי נעליים, שמו לי נעליים על הרגליים, וסיפרו לי סיפורים סביב זה, ומכרו לי מותגים, וצבעים, ונוחות, ורקות, ובונה, פתאום אני פצוע, והדבר היחיד שמחזיר אותי מהפציעה הזאת, זה בעצם הדבר הטבעי שלנו, זה יחפנות. איך אתה מרגיש באותו רגע שאתה מבין שבמחאות עבדו עליך? זאת אומרת, זה תהליך, בונה, תקשיב, אתה אומר, בונה, כל החיים הלכתי עם נעליים יקרות. איך זה מסתדר, פתאום שאתה מבין את המשמעויות?
אני אגיד לך יותר מזה. אני גם כל החיים שיווקתי נעליים בדיוק מהסוג ההפוך. אתה מבין, מה שהיום אני קורא נעלי גיבורים, כל הנעליים של הציוד טיולים, של הטרקים, ותמיד הסברנו גם לאנשי המחירות, צוותי המחירות שעבדו עם זה, ולא משנה השמות, אבל אמרתי איפה עבדתי. כמה חשובה התמיכה, וכמה חשובה שיקוך זעזועים, ולמעשה, כל הידע המקצועי שלך, הוא מתהפך לך, זה לא רק שהסברנו על תמיכה, ובלימת זעזועים, והקשחות, היינו מסבירים שיש פלטות של ברזל ופלסטיק, בתוך הסוליה כדי למנוע את התחושת קרקע, כדי לפזר, אם דרכת על אבן שהמשקל, התחושה תתפזר על כף הרגל, ולא תרגיש את זה. והאמת, זה שינוי פרדיגמה, זה כאילו, זה משהו מהפכני, גם בהיבט הפילוסופי, גם בהיבט המקצועי. אתה אומר, וואו, היה פה איזה מכבש של שיווק, של מכונות שיווק, שעובד עד היום בהצלחה כבירה, כן? מה עושות כל החברות, בעצם מה ההבדל בין מותג X ל-Y בנעלי ריצה, למשל? זה מי עושה לך את הבוסט, את האר, את הג'ל, מי נותן לך... בלימת זעזועים יותר טובה, יותר אפקטיבית, זאת התחרות ביניהם, וזה הפיתוחים שהם מפתחים, אבל אתה בכלל לא צריך את זה, כאילו מוכרים לנו איזשהו צורך שאנחנו לא זקוקים לו, וכן, זה בום, ההכרה הזאת, זה לא בבת אחת, אבל אתה מתחיל תוך כדי, אבל זה די מהר, זאת אומרת, תוך כדי, אתה מבין את העניין, את הרציונל, ואז תוך כדי שימוש, זה גם הופך למשהו שהוא לא רק תיאורטי, אלא שאתה חווה אותו באופן פיזיולוגי. למשל, תחושת קרקע, זה ממכר. אנשים לא מבינים את זה, אבל אפילו מי שנועל את הנעליים לא תמיד מבין מה קורה לו, כי אנשים באים ואומרים לנו, שתי התגובות הכי שכיחות שאנחנו מקבלים, והכי מסמכות, שזה גם הסיפוק הגדול שלנו, אחד, שאומרים שיניתם לנו את החיים, והתגובה השנייה זה התמכרתי לנעליים שלכם. עכשיו, מה זה התמכרות הזאת? זה לא התמכרות, התמכרות פיזיולוגית. למה? יש לנו פה, בכף הרגל, יש לנו 200,000 קצוות של עצבים, בסדר גודל. שהם כמו חיישנים, הם מביאים משוב תחושתי למוח דרך מערכת העצבים, ואם דרכנו על אבן, אנחנו צריכים להרגיש את זה. זה חשוב מאוד. זה נותן לנו תחושת מיקום, זה עובר דרך אוטוסטרדת המידע, דרך מערכת העצבים למוח, ואז אנחנו מקבלים בחזרה את האוקיי לדרוך. עכשיו, מאיפה זה בא? זה בא מאז שהיינו קדמונים, שרצנו ורדפנו אחרי ממוטות יחפים, והיינו צריכים לדעת אם קר מדי, אם חם מדי, אם יש משהו דוקר, כואב, קוץ, אבן, ווטאבר, היום זכוכית, מסמר. המידע הזה היה צריך לעבור למוח בשברירי שניות ולחזור לכף הרגל ולתת את האישור להוריד את משקל הגוף. אז היום שאנחנו הולכים, תחשבו על... שאנחנו מגיעים למעבר חצה ויש את הגבשושיות האלה שנועדו לליקויי ראייה, כדי להרגיש שהם הגיעו לשפת המדרכה למעבר חצה. אתה דורך על זה וזה נורא כיף, אתה מחפש לדרוך על זה, אתה מחפש להרגיש את זה כשאתה עם נעל שמאפשרת את התחושה. אז זה העניין, זאת ההתמכרות בעצם, אתה מבין? זה משהו פיזיולוגי, אתה מחפש את התחושת קרקע.
אתה יודע, בעניין הזה, אולי גם אתה נתקלת בסרטון, אז לפני כשנה, בן אדם מבוגר חולה אפילפסיה, סיפר שהוא עשה כמה פעולות טובות כדי לפתח רגרסיה במחלה שלו, ובין היתר הוא שם בנעליים שלו, הוא שם אבנים, זה בדיוק מה שאתה מספר. ברגע שהמוח, עכשיו, מה אתה אומר למעשה, אם לתרגם את מה שאתה אומר, ברגע שאנחנו למעשה, גם בכפות הידיים וגם בכפות הרגליים, יש מערכת עצבים מאוד מאוד עדינה ומרובה. ברגע שאנחנו לשים על כפות הרגליים שלנו גבס, זה כמו ללכת עם כפפות על הידיים כל היום. כי נכון. אנחנו למעשה מתנתקים ומתנתקים מהעולם החיצון, ומה שחשוב לדעת פה באופן חד משמעי, שברגע שהמוח שלנו מפסיק לקבל חיוויים, הוא הופך להיות פחות דומיננטי ואקטואלי, זאת אומרת, הוא מתחיל להיות קטן יותר, נכון? כי הוא אומר, אם לא צריכים אותי, אם אני לא, אם אני לא צריך את החישה הזאת, אז אני יכול לפתח רגרסיה, לא באמת צריך אותי. וזה פשוט עצוב, אנשים לא מבינים שהדריכה על הקרקע, הרגשה היא פשוט קריטית. שחר, אם יש לך 10 דקות, לבוא ולספר על ריצה יחפה בצורה הכי נכונה שלך, ונסות להסביר לאנשים שהם נכנסו לחנות שלך, כדי להגיד, וואלה, אנחנו סובלים ממחלת, אנחנו פצועים מדורבן, מכאלה ואחרים, בוא תספר לנו בבקשה, למה כדאי לי היום, או עוד שבוע, עוד שבועיים, לקחת את האינפורמציה שתבוא עוד רגע, ולהתחיל לרוץ יחף, או ללכת יחף בהתחלה.
בשמחה, זה אחד הדברים שאנחנו מאוד, מעבר לשימוש היומיומי בנעליים, ומילדים עד מבוגרים, בלי קשר לריצה, יש את העולם של הברפוט ראנינג, או מה שאנחנו קוראים ריצה טבעית, ריצה מינימליסטית, ריצה יחפה, שלמעשה הרבה אנשים מגיעים לעולם הזה של ההנהלה המינימליסטית, או הנהלה כמו היחפה, דווקא בעקבות ריצה, או לא סתם בעקבות ריצה, הרבה פעמים בעקבות פציעות שהם עברו בריצה. וזה עוזר להשתקם, זה עוזר לחזור לרוץ, אבל זה גם עוזר לרוץ באופן טבעי, ובצורה שתפחית מאוד את הסיכון לפציעות. וזה בא גם ממקום, הרבה פעמים שאתה נפצע, בטח בריצה, ואתה מגיע לאורתופד, אז הוא אומר לך, טוב, אז אל תרוץ יותר. אוקיי, ניתן לך מדרס, ניתן לך תמיכה, לפי הפתולוגיה, לפי הבעיה, אבל תלך תשחה, תרכב על אופניים, עזוב אותך, אל תרוץ, אתה תיפצע, ובאמת 80% ממי שרץ נפצע. אז מה זה בעצם הריצה הטבעית? וזה שוב מחזיר אותנו לתקופה ששמו גדרות פעם ראשונה, ונזכיר את זה תכף למה. והריצה הטבעית זה אנחנו רצים בגוף זקוף, זה מאוד חשוב, רפוי, הנחיתה על קדמת כף הרגל, כן, על האזור הזה, זה יכול להיות מידפוט, זה יכול להיות בעונות, אבל העיקר לא על העקב. העקב לא מיועד לספוג את המכה של הנחיתה. ואחרי שאנחנו נוחתים על קדמת כף הרגל, העקב יורד לקרקע, הוא נותן כזה נשיקה, וזה מקפיץ אותנו לצעד הבא. כל הרעיון, עכשיו עוד שני דברים נורא חשובים, הפתיחה של הצעד היא לאחור, זאת אומרת, אנחנו לא שולחים את הרגל רחוק קדימה, והגוף בא אחריה, ונוחתים על העקב מן הסתם באופן זה, אלא אנחנו כאילו גורפים את הקרקע, ופותחים את הצעד לאחור, כשהעקב עולה בכיוון הישבן, והגוף מזנה קדימה. קצת מזכיר נסיעה על סקטבורד. ויש עניין של המקצב, דבר עליו, זה 180 צעדים לדקה בשאיפה, תכף נדבר על זה. למה כל הדבר הזה, ואני אחזור בזריזות, למה בעצם? כי אנחנו רוצים להימנע מאוברסטרייד. מה זה אוברסטרייד? אוברסטרייד זה שהחלק העליון של הגוף, החזה, בית החזה והראש רוכנים קדימה, כן? והרגל נשלחת רחוק קדימה, נוצר משולש כזה, כן? הראש, הגן, כף הרגל. ואז העומס, בואו ננסה להדגים את זה.
יש לך נעל שם, נכון? תביא נעל, יש לך נעל, נכון?
כן, אבל...
תביא נעל ותמחיש איך המכה בקרקע נראית.
יופי. את המכה, אני מדבר על הגוף.
הגוף, אוקיי.
ככה. אוקיי? בגדול. הברונות זה הראש, וזה קצה כף הרגל. אוקיי? וזה הגן, הגן הוא פה. כשאנחנו חוטפים, כשאנחנו נוחתים בריצה, המכה של הנחיתה היא פי 6 ממשקל הגוף. הגוף לא בנוי לספוג את המכה הזאת. הוא חייב בלימת זעזועים מצוינת, אבל כשהוא באוברסטרייד, במשולש כזה, אז המנופים, האימפקט שפועל על השריר שלד, הם מאוד חזקים. וכשאנחנו ישרים, סקופים ונוחתים על קדמת כף הרגל, שיש לה את כל מה שצריך כדי לספוג את המכה של הנחיתה, אז אנחנו מפחיתים את האימפקט, את העומס על השריר שלד. אז אני חוזר, רצים סקופים, רפואיים, נחיתה על קדמת כף הרגל, מתחת למרכז הכובד, מתחת לאגן, הגוף ישר, והפתיחה של הצד היא לאחור. ובואו נדבר רגע על הנחיתה, כי זה מאוד חשוב. לנו, דיברנו על זה בתך, יש פה את הרצועה, את הפלנטר פאשיה, שמתוחה פה. הרצועה הזאת, פלוס הקשת והכל, היא נותנת לנו את הבלימת זעזועים. אין לנו שום יכולת לנחות על העקב. כדי לנחות על העקב, אנחנו חייבים את כל ה-air, boost, whatever, ג'ל, ששמים לנו בסוליות, ושיהיה בלימת זעזועים מאוד איכותית. הזכרת את הספר, גם אותו יש לי פה, את נולדנו לרוץ.
מדהים.
בקצרה אני אספר מה הרעיון של הספר, וזה מחזיר אותנו גם להיסטוריה שלנו ולאבולוציה, ואז הכל יהיה מובן, אני מקווה. הספר נולדנו לרוץ, הוא מדבר על אוכלוסייה, על שבט, טראומרה, שהתגלו במקסיקו בשנות ה-90 של המאה ה-20. למה התגלו? כי כל ה-500 שנה של הכיבוש הספרדי בדרום ומרכז אמריקה לא הגיעו אליהם. הם נשארו איך שהם, במדבריות שהם חיים בהם עד היום, ואז גילו אותם וראו שכל התקסים שלהם והפולחנים שלהם והמשחקים שלהם זה הכל סביב ריצה, לא סתם ריצה, ריצה בשטח ולמשך מספר ימים, עד שבוע, שבועיים, רצים מכפר לכפר וילדים, ינים, נשים, כולם, והם עושים את זה או יחפים או עם סנדלים שהם תופרים לעצמם מיריות אור ובד וחוטים. וכמובן שבריצה כזאת אי אפשר לנחות על העקב, כי הגוף לא יאפשר את זה, זה יחב, כן? הם חייבים לרוץ את הריצה הטבעית. ראו שהם כל כך טובים, התחילו להביא אותם להשתתף במרוצי שטח בארצות הברית, והם התחילו לנצח את המרוצים האלה. אז הם נהיו כוכבים, נהיו כוכבים, והם מדברים על אולטרמרתונים בשטח, כן? 100 מייל וכאלה. ראו שהם כל כך טובים, התחילו לקבל חסויות מנייקי וכאלה. התחילו לרוץ עם נייקי, התחילו לרוץ עם נייקי, ואני לא סתם על נייקי, כי הוא מדבר ספציפית על נייקי בספר, והתחילו להיפצע, ואז הוא מתאר בספר, עכשיו זה ספר, זה עיתונאי כתב את זה, כריסטופר מקדוגל, יצא לי הכבוד להיפגש איתו, איש מקסים, והוא מספר שהם התחילו להיפצע, היו מזנקים למרוץ עם הנעליים של הספונסר, עוצרים אחרי קילומטר, זורקים אותם בצד, ממשיכים יחפים. ואז שאלו אותו באחד הרעיונות איתו, אם הוא לא פחות יתבעו אותו, כי הוא... שהתאגידים הגדולים שהם יוצרים נעליים, יתבעו אותו. הוא אומר, הם לא יכולים לתבוע אותי, כי זה הכל, אני מתאר עובדות, אני מתאר את האמת. והאמת שהספר הזה יצא ב-2009, הוא היה בסט סלר בכל העולם, היה גם רב מחר בארץ, נתן בוסט מאוד גדול לנושא של... של ריצה יחפה, ריצה עם נעליים מינימליסטיות, והמחירות מאוד עלו אז של הנושא הזה, וכמו שהם עלו ככה הם ירדו, אחרי שנתיים, שלוש, למה? כי לא היה את הלימוד של הטכניקה, אנשים רק קראו את הספר, אמרו וואו, צריך לרוץ יחפים, צריך לרוץ עם נעליים שמדמות מהחפה, היה אז גם את ה-Five Fingers, שהיו מהראשונים, ויבו ברפוט היו ראשונים ב-2003, אחרי שלוש שנים יצאו גם ה-Five Fingers, למרות שהם מאוד מזוהים עם זה, הם לא היו הראשונים. ואנשים נפצעו, שיעור הפציעות, תראו מה אמרתי, 80% ממי שרץ נפצע, שיעור הפציעות לא ירד, והסיכוי להיפצע לא ירד, רק הם עברו מהאזור של הברך לאזור הזה הפציעות. מה הסתבר? שאנשים, הדבר הכי שהם שינו במעבר לריצה יחפה, בבום הזה שהיה בעקבות הספר נולדנו לרוץ, היה הנחיתה. אבל הם לא שינו את מה שדיברנו, את הלרוץ זקוף, רפוי, הפתיחה של הצעד לאחור, את כל ההפחתה של האוברסטרייד. אמרנו שהגוף רוכן קדימה והרגל נשלחת קדימה, אנחנו באוברסטרייד, ואז המנופים הם גדולים, ואז הסיכוי להיפצע נשאר. היום יש תחזיות של אמזון שמדברות, קוראים לזה The Second Barefoot Revolution, זאת אומרת, הראשונה הייתה ב-2009 עם צאתו של הספר, ועכשיו שיש המון מקומות ללמוד, גם אצלנו ובכל העולם, אנחנו למשל עורכים סדנאות, פעם בשבועיים שאנחנו מלמדים הכל, אנחנו מצלמים את מי שרץ בווידאו, אחרי שאנחנו מלמדים את הטכניקה, ואנחנו עושים אנליזת וידאו, מקרינים את זה ביחד ומנתחים, מקרינים בהילוך איתי, מנתחים את הווידאו, אני לא יודע אם רואים את השקף פה מאחוריי, שזה אנחנו פה בתוך סטודיו שיש לנו בצמוד לחנות, שבו אנחנו עורכים את האימונים והסדנאות, כשאין מגבלות קורונה, אז לא יודע אם רואים, אבל זה מה שאנחנו מחפשים בעצם. קו הישר, זה האוברסטרייד, זה בן אדם שרוחם קדימה, זה וזה. עכשיו, הסיבה, למה קוראים לספר נולדנו לרוץ? כי בעצם הגוף שלנו, מבחינה פיזיולוגית ומבחינה היסטורית, אנחנו מכונות משוכללות, לא ריצה של ספרינטים, זאת אומרת, אם צ'יטה תרדוף אחרינו, היא תשיג אותנו, נאמר ישיג אותנו בספרינט, אבל יש מה שנקרא ריצת התשה, אנחנו בנויים לרוץ במרחקים גדולים לאורך זמן, וזה בעצם מה שאפשר, תחשבו, הומו ספיאנס, הוא לא היה החיה הכי גדולה, ולא הכי מהירה, ולא הכי חזקה, ועדיין השתלטנו על העולם. למה? כי הריצה, בשילוב עם היכולת שלנו לתקשר ולשתף פעולה, וזה שאנחנו בנויים לרוץ, ויש לנו את המנגנון של הזיעה, ואנחנו לא חייבים לעצור כדי לקרר את עצמנו עם הלשון, אנחנו יכולים להמשיך לרוץ ולרוץ, וכולם רצו יחפים, כן, שהיינו הומו ספיאנס, לא עם נייקי וסקוני וכאלה. אז תדמיינו להקה של הומו ספיאנס, רודפים אחרי עדר ממוטות, אז היכולת לשתף פעולה מאפשרת לנו איך לבודד את החלש ולתפוס אותו, היכולת שלנו לרוץ לאורך זמן מאפשרת לנו להטיש את החלש או אחד אחר, זה מאפשר לנו גם לרכז אותם, להוביל אותם לאיזה נקי כשהם נלכדים בו, ואז יש לנו הספקה של חלבון ושומן, בשר, לכל הלהקה, ויחד עם גילוי האש, זה אפשר לנו לרכך את הבשר ולצמצם את הזמן שאנחנו משקיעים באכילה. אנחנו יכולנו בחצי שעה לאכול כמות, קבל כמות אנרגיה וקלוריות שמספיקה לנו לחצי יום, ואז אפשר לנו, המוח גדל, הידיים התפנו, אפשר לנו לפתח, אפשר לנו לשים גדרות, מה שדיברנו, ולפתח ולהשתלט על העולם. עכשיו, רק לסכם את הנקודה הזאת, תחשבו מה כל החיות בטבע עושות. הן עושות שלושה דברים, הן אוכלות או מחפשות את המזון, ואז אוכלות אותו, הן נחות או ישנות, והן מתרבות. זהו, זה שלושת הדברים. הסיבה שאנחנו השתלטנו על העולם, זה הסיבה בזכות זה שנולדנו לרוץ. היכולת שלנו לרוץ אפשרה לנו לשחרר לנו את הזמן כדי לפתח את כל הדברים שאפשרו לנו להגיע לירח וליצור את האייפונים וכו', ואת כל זה עשינו יחפים, לא עם נעליים, עם בלימת זעזועים.
זאת אומרת שלא היה, יצא להקה בבוקר של גברים חסונים, או לא חסונים, בטח פעם, הם היו מאוד קלים, לייט כאלה, יצא לטוט בבוקר מאוד מוקדם, בחמש קם צייד כזה, לא היה מישהו שקם בבוקר ואמר, חבר'ה, אני לא בא היום, יש לי דורבן, וזה בטוח לא, או יש לי דלקת בברך, אני לא רואה את זה קורה בשום אופן, אבל שחר, אני רוצה, יש לנו אולי חבר'ה שמסתכלים עכשיו ואומרים, בוא נעמוד דבר, והוא עדיין לא פתר לי את הבעיה. בוא נגמר שלבאדם יש דורבן כרגע, והוא אומר, וואלה, אני רוצה שייתן לי כלים, שחר אוזן, הוא וואלה, הוא בא ומספר, הוא הגור של הריצה היחפה בארץ, הוא הביא הגעת הרעיון כאן בישראל, ספר לנו איך בן אדם יכול להירפא ברמה אנטומית, יש לך את הרגל הזאת שם, מדורבן, לצורך העניין. מה התהליך? אחד לאחד.
כן. אז אני אגיד לכם, שנייה, יכול להיות שיש לי פה עוד משהו לעבוד? אחד, התהליך, בוא נדבר רגע, עזוב, יש כמה דרכים, אבל בראש ובראשונה, אחת הבעיות עם הדורבן, זה מאי כזה ורואי הזה, שזרימת הדם פה היא זו נקודה שזרימת הדם היא פחות יעילה, לעומת נקודות אחרות בגוף, ואז לגוף יותר קשה לטפל בדלקת. דבר שני, וחשוב מאוד, האזור הזה כל הזמן מגורה. אלא אם כן נשכב עכשיו חודשיים עם הרגל באוויר, ולא משנה איזה מדרסים ותמיכות ובימת זזויים יהיה לנו בעקב, הכל נדחס ויש משקל ויש אומס, אנחנו לא יכולים לא ללכת, אנחנו לא יכולים לא לעמוד, ורובנו לא נתיישב על כיסא גלגלים בגלל דורבן, ולנקודה הזאת קשה מאוד להחלים. עכשיו, כדי שהגוף יוכל לטפל בה, וזה כל הרעיון של הטיפול הטבעי, אנחנו צריכים לאפשר את זרימת הדם, ואנחנו צריכים לאפשר מתיחות לרצועות ולגיד אכילס שבא מפה, ולפלנטר פאשיה שבא מפה. ויש שתי דרכים לעשות, אחת פסיבית אני קורא, למרות שהיא מאוד אקטיבית, וזה פשוט מעבר לנעלי ברפוט, כן, משהו כזה, אנחנו מדברים על סוליות דקות מאוד, שטוחות, רחבות, אין אגבה בעקב, אין תמיכה בקשת, זאת אומרת, בואו נסתכל מה אנחנו נפטרים בעצם, זה הכל יוביל לתשובה איך להיפטר מהדורבן. זו סוליה של נעל רגילה, כן? כף רגל שלנו נכנסת. יש לנו פה הגבהה בעקב, זאת אומרת, העקב מוגבר יחסה בעונות, יש לנו פה תמיכה בקשת, יש לנו הגבהה מקדימה, זה ממש עולה למעלה, ותא בעונות הוא מאוד צר, זאת אומרת, אנחנו צריכים להכניס את כל הבעונות לתוך הדבר הזה. ואז הן עולות אחת על השנייה. חרטום צר. עכשיו, ברגע שאנחנו עוברים לנעל שהיא נעל ברפוט, כן? אנחנו משתחררים מההגבהה. בראשון, ההגבהה הזאת היא יוצרת לנו קיצור של שריר התאומים. ששריר התאומים מקוצר, טווח התנועה של מפרע הקרסול קטן. ויתרנו על הדרופ, עברנו לדרופ אפס, העקב יורד לקרקע, שריר התאומים נמתח, מתארך, טווח התנועה גדל, זה מאוד חשוב גם כדי להיפטר מהדורבן, ובכלל זה חשוב מאוד לריצה, גם אם אתה לא עובר לריצה הטבעית, ואתה ממשיך לרוץ איך שאתה רגיל. דרך אגב, מי שרץ מרתון, ומתאמן בעצימות גבוהה, והוא עושה את זה עם נעליים רגילות, והוא לעולם לא נפצע, והכל טוב לו, אנחנו לא טוענים שהוא צריך לעבור לעשות את השינוי הזה. מה שמתוקן, תקין ועובד, לא צריך, מה שלא מקולקל לא צריך לתקן. מה שכן, גם מאותו אחד שרץ בלי שום בעיות ובלי פציעות, עצימות גבוהה, אם הוא יעבור ביום יום לנעל כזאת, יעזור לו מאוד בריצה להשתפר עוד יותר. למה? אז התחלנו להגיד, טווח התנועה גדל. דבר שני, הרצועה שדיברנו עליה, הפלנטר פאשיה, שיש לה תמיכה, אז היא, מה קורה איתה? היא נהיית רפויה, תחשבו על גומי חזק ומתוח, אתם לוחצים עליו כל הזמן, הוא נהיה רפוי, גמישות יתר, אז יש עם הזמן צניחת קשת. אז ברגע שאנחנו עוברים לנעל ברפוט, הקשת גובעת, הרצועה מתחזקת, מתאבא, ונבנית קשת, אנחנו ממש רואים את זה בסריקות שאנחנו עושים בחנות, סריקות של כפות רגליים, רואים לאורך זמן, תוך 10 חודשים, 7, 8, 9, 10 חודשים, כבר רואים שינוי למי שהגיע עם פלטפוס. ודבר נוסף מאוד חשוב זה שזה שהבעונות על הקרקע, כי הבעונות צריכות לתת לנו תמיכה, שאנחנו מגביעים אותה עם הטוספרינג הזה, רואים שזה עולה פה למעלה, זה מנתק לנו את הבעונות מהקרקע. אז התחלנו ללכת עם נעל כזאת, בלי שום דבר, בלי תרגילים, בלי שנדבר עליהם תכף. אז אנחנו כבר עוברים שינוי פיזיולוגי שעוזר לגוף להתמודד עם הדורבן, כי גם יוצר הזרמת דם יותר יעילה לאזור הזה, וגם מתיחות. כל צעד שאנחנו עושים, יש את המתיחה והשחרור. דרכנו, הרצועה נמתחת. הרגל באוויר היא רפויה. היא נותנת בלימת זזויים שהיא צריכה לתת. היא עובדת. האזור, אני באמת, שוב, אמרתי קודם שאני לא אספר את זה, אבל אני רק מהליכה עם הנעליים האלה, יום-יום, תוך חודש. נפטרתי מהדורבן ולא חזר. אבל מה שרצוי וכדאי לעשות זה לשלב תרגילים. אני פה להראות, אבל יש לנו כדור עיסוי קטן, שאנחנו דורכים איתו על הרגל, זה יוצר את המתיחות. תרגיל מאוד חשוב, זה לנסות לעמוד יחפים, לזרוק איזה מגבת על הרצפה, לתפוס אותה עם בעונות כף הרגל ולהרים, להניח ולהרים. כל זה הוא מגביר את האפקט של, שבמילא קורה לנו בשימוש יומיומי בנעליים, זה אותן מתיחות. צריך ללמוד ללכת את ההליכה הטבעית, שזה נחיתה על העקב, בניגוד לריצה, גם יש בלבול, כמו שהרבה אנשים חושבים שמעבר לברפוט ראנינג זה רק נחיתה על קדמת כף הרגל ולא צריך לשנות את המנח של הגוף וכל מה שדיברנו, אז יש עוד איזושהי אמונה רווחת שהיא מוטעת, שגם בהליכה אנחנו צריכים לנחות על הכרית, זה לא נכון? נוחתים בהליכה על העקב, אחרי זה הקשת החיצונית יורדת, הקרקע, זה נותן לנו את הפרופרוספציה, את המשוב התחושתי למוח, את הסנסורי פידבק הזה, שנותן לנו את התחושת מיקום, ואז מתקבל האישור מהמוח להוריד את כל המשקל, המשקל יורד, והבעונות, צריך לנעוץ אותן בקרקע, צריך לנעוץ את הבוען הגדולה, היא כמו עוגן, יש לה שריר פה למעלה, יש לה שריר למטה, ואז היא מונעת את הפרוניישן, את הקריסה פנימה. כל זה, זה כלים מעשיים, אתה מבין? גם ההליכה היומיומית, גם שימוש בכדור עיסוי, יש לנו תרגילים שאנחנו מסבירים, יש לנו סט של תרגילים שאפשר לעשות עם הכדור, הגריפה של, של המגבת עם הבעונות, ויש תרגילים שהם כבר למתקדמים, הם מסובכים וקשים, אבל מי שנכנס לזה זה מדהים, יש באתר שלנו, זה נקרא טוגה, שילוב של טוז, כאילו בעונות כף הרגל ויוגה. ואז יש לקפל את הבוען לאחור, כל מיני, הרבה עבודה עם הבעונות. לא חייבים להגיע לזה. כדור, מגבת, הליכה יומיומית בנעליים, רוב האנשים עברו את החוויה שאני עברתי.
זאת אומרת,
וגם
זאת אומרת שמה שאתה אומר למעשה, שריצה יחפה היא פשוט לנחות על הקרקע, הנעליים המערביות המודרניות, הקונבנציונליות יש לומר, התפקיד שלהם זה פשוט להרים את הרגל מעל הקרקע, לנטרל, את כל מערכת העצבים, לנטרל עשרות שרירים, לנטרל את התחושה העצבית, או יותר נכון, לבוא ולקרוא לזה, להתנתק. וכשאנחנו מתחילים לפצע, כמו שאמרת, אין זרימת דם טובה לאותו מקום, ואנחנו מתחילים להיכנס לאיזושהי מערבולת של, טוב, מי עוזר לי? והרופא בעצם אומר לי, בוא תנוח, כי זה הדבר היחיד שבוא תיקח בן אדם שהוא תחרותי ורץ ותיתן לו לנוח. אז פה נכנסים גם לאספקט שהוא אספקט של, של נפש. וזה סוג של בעיה. שחר, תגיד לי עכשיו, אז אוקיי, שכנעת אותי. אני רוצה שתיתן לי בבקשה שלוש כלים, שלושה כלים שיעזרו לבן אדם ממוצע, שכנעת את הבן אדם שצופה עכשיו. תן שלושה כלים שיכולים לעזור לבן אדם להתחיל לרוץ יחף, או ללכת יחף, whatever.
שאלה מצוינת, ובואו נחלק אותה לשניים, יש את ההליכה והשימוש היומיומי, ויש את הריצה. בנושא של ריצה, נתחיל מהריצה, כי דיברנו על ריצה עכשיו, שאלה סופר חשובה, למה? כי המעבר חייב להיות הדרגתי. ולמה הוא חייב להיות הדרגתי? כי אנחנו עוברים שינוי פיזיולוגי, אותו שינוי שדיברנו עליו, של התארכות שריר התאומים, הגדלת טווח התנועה של מפרק הקרסול, התאבות הקשת, הפתיחה של הבעונות, שהיא תהליך מאוד חשוב, זה מה שמייצב אותנו בנחיתה. כל הנחיתה מבוססת על, על בעונות כף הרגל. וגם איש, אותו אחד שדיברנו עליו, שרץ אתמול מרתון, הוא יבוא אלינו לסדנה, והוא ילמד את הטכניקה, והוא יחליט שהוא עושה את המעבר, זאת זכותו ונקבל אותו בשמחה לקהילה ולשבט שלנו, ונלמד אותו הכל, ויכול להיות שהוא בכושר C, והוא רץ בנפח, בעצימות גבוהה ובנפח גבוה, גם הוא יהיה חייב לעשות מעבר הדרגתי, אולי, למה? כי המעבר הדרגתי הזה הוא אינדיבידואלי. וזה אחד הדברים שאנחנו בודקים בסדנאות, כי זה תלוי בטווחי התנועה שלו, שהוא מלכתחילה שיש לו, ובשיווי משקל שלו, וביכולת שלו ליישם את הטכניקה כמו שצריך, ואת זה אנחנו רואים בווידאו. וכל אחד אנחנו מתאימים לו תוכנית אימונים אישית של איך לעשות את המעבר, זה מתחיל אפילו מרמה סופר שמרנית, של 10 דקות ריצה באימון, שמחולקים לאינטרוולים של דקה ריצה, דקה הליכה, 3-4 אימונים כאלה, אחרי זה אנחנו מעלים קצת האינטרוול של הריצה, מפחיתים, נניח 2 דקות ריצה, דקה הליכה למשך 15 דקות, תוכנית מסודרת של 4 חודשים, אתה כבר יכול לרוץ שעה בערפות, אבל כל אחד יכול לעלות על התוכנית הזאת במקום קצת בשבוע, אפשר להתחיל בשבוע השני, השלישי, רוצים להיות שמרנים אז בראשון, כי אנחנו חייבים לתת לגוף לעשות את השינוי הפיזיולוגי, וזה מחזיר אותנו גם לנקודה של איך לעשות את המעבר להליכה ולשימוש יומיומי, בנעליים שמדמות תנועה יחפה, שימוש יומיומי יעזור מאוד לתהליך של הריצה, ולפעמים אפילו עדיף להתחיל בשימוש יומיומי ולהמשיך לרוץ רגיל. אגב, אותו אחד שדיברנו, שהוא החבר שלנו הזה שרץ בעצימות גבוהה, הוא לא חייב עכשיו להפסיק לרוץ בעצימות גבוהה, רק בשלב הזה של 4-5 חודשים של המעבר הדרגתי, את האימוני נפח שלו שיעשה עם הנעליים הרגילות. או שיצא לאימון עם שתי זוגות נעליים, ואתה יודע, מחביאים בשיחים ומחליפים, או רצים עם תיק על הגב, או עושים שני אימונים נפרדים. האימון של הברפוט זה הלימוד של הטכניקה. אגב, כדי לתפוס נכון את הטכניקה, מה שמאוד מדמה את זה, זה קפיצות במקום. קפיצה על רגל אחת, קפיצה על הרגל השנייה, קפיצה מרגל לרגל, קפיצה על שתי רגליים, קפיצה ממקום גבוה לנמוך. כל מי שיקפוץ עכשיו, כלום, אתם רואים את כפות הרגליים שלי, אבל תמיד הנחיתה תהיה מתחת למרכז הכובד, תמיד הגוף יהיה זקוף, תמיד הנחיתה, אתם לא תוכלו לקפוץ במקום ולנחות על העקב. כל אחד שינסה את זה ל2-3 קפיצות ויבין, זה מדהים. זה מדמה נפלא. גם אם תרצה לנחות על העקב, יהיה לך מאוד קשה. אתה תנחת על קדמת כף הרגל, ואז העקב ירד. נדבך מאוד חשוב, אני חושב שלא הסברתי קודם, למה חשוב שהעקב ירד? כי אנחנו רוצים לדרוך את הרצועה, שבאוויר היא רפויה, שאנחנו נוחתים, אנחנו נוחתים על קדמת כף הרגל, ואז העקב יורד, ואז הרצועה פה נמתת, וזה מקפיץ אותנו לצעד הבא, זה מאפשר לנו לקבל את ההחזר אנרגיה מהקרקע, ואז הריצה היא גם היא שקטה, היא חרישית, ומי שיצא לפארק או למקום שרצים בו, ישמע בום בום בום, ופתאום מי שעובר ולא שומעים אותו, אז הוא מינימליסט. אבל דבר שני ומאוד חשוב, זו ריצה אקונומית. אנחנו הרבה פחות מתעייפים, לא יודע אם הרבה פחות, אבל פחות מתעייפים, בזכות היכולת שלנו לנצל בצורה מיטבית את ההחזר אנרגיה מהקרקע, על ידי הדריכה של הפלנטר פאשיה והזינוק קדימה. אז זה לגבי ריצה, מעבר הדרגתי מאוד חשוב, אחד, להכיר את הטכניקה, שניים, לבצע מעבר הדרגתי. בשימוש יומיומי, אני שואל את האנשים שאלה פשוטה, ורובם עונים לי את אותה תשובה, יש כאלה שעונים תשובה אחרת. השאלה היא כזאת, כשאתה בבית, איך אתה הולך? נניח שרון, איך אתה הולך בבית?
אני הולך תמיד או יחף, בחורף קר לי, אז אני שם גרביים, לא יודע, כזה אני, אבל אני, השגרה שלי היא מינימליסטית, אני, אין לי עקבים ואין לי גבעים, והנעליים שלי מאוד גמישות.
אבל תחשוב, לפני שהגעת לעולם של הנעלה מינימליסטית, איך היית הולך בבית?
יחף.
יחף, זאת התשובה של רוב האנשים, עכשיו זה לא סתם. אנשים מגיעים הביתה, דבר ראשון, מה הם עושים?
זורקים את הנעליים. מורדים נעליים, נכון, כי זה כבד, זה לא נוח.
זה כמו שאמרת, זה כמו גבס, זה לקחת את המופת הזאת שדיברנו עליה כמה ולעטוף אותה באיזשהו סד כזה שמונע ממנה לבצע את הפעולה שלה ואת הייעוד שלה, אז אתה מגיע הביתה, דבר שאתה זורק את הנעליים. אתה רואה גם אצל אנשים, הרבה פעמים יש ארון נעליים בכניסה לבית. נכון. יש לנו להיפטר מהנעליים. עכשיו, אותו אחד שעונה לי כמו שאתה ענית, אז אני אומר לו, אין בעיה, אתה יכול, אתה לא צריך שום מעבר הדרגתי, אתה יכול לקחת את הנעליים האלה, תתחיל ללכת איתם, רק אתה תרגיש, זה לא יחף, יש פה סוליה של 3 מילימטר, אבל זה הכי קרוב ליחף שאפשר, שרק עם נעליים, כי לפעמים מה לעשות, אנחנו צריכים נעליים. אז לתפקיד היחיד של הסוליה פה זה לתת בידוד טרמי מהקור וחום של הקרקע, והגנה מזכוכיות, קוצים, מסמרים, whatever, מה שיש שם בחוץ. אז רוב האנשים, אם הם בבית יכולים ללכת יחפים, הם גם יכולים לעשות את המעבר להנהלה מינימליסטית ביום יום, בלי שום צורך במעבר הדרגתי.
נכון.
יש כאלה, יש את הצד השני, אנשים שמגיעים אלינו, אומרים, אני בשום אופן לא מסוגל ללכת יחף. אני גם בבית עם נעליים, אני לא יכול ללכת יחף, כל אחד מאיזה סיבה, זה נדיר שאנחנו מקבלים את התשובה הזאת, ואז אני אומר להם שיכול להיות זה לא בשבילם, כן? צריך להבין מה הסיבה, ואם הנהלה תעזור להם להיפטר, אם זו סיבה פיזיולוגית, לפעמים זו סיבה תחושתית, לפעמים זה, ואז הם בטוח יצטרכו מעבר הדרגתי. מעבר הדרגתי, לשלב נעליים רגילות, ללכת יום עם הנעליים הרגילה, יום עם זה, או חצי יום עם זה, ולהחליף עד שלאט לאט מעלים את הנפח של הזמן עם הנעליים המינימליסטיות. לרוב האנשים אין שום בעיה במעבר, לבצע את המעבר היומיומי הזה. חלק מדווחים על כאבים, אנחנו שמחים, כי הכאבים שמדווחים לנו, וזה, שוב, זה נדיר, אבל יש, זה מעיד על השינוי הפיזיולוגי שאנחנו עוברים, זה מעיד על, על שהדברים, משהו מתעורר שם, ומשהו מתחיל לזרום, והשירים...
נכון, זה בדיוק, זה בדיוק כמו ש... זה בדיוק כמו שאנשים, שאני מסיים תחרויות ומרתונים וכאלה, אנשים מסתכלים עליהם, אומרים, בוא נרצת מרתון יחף, זה לא כואב לך, אז... אנשים לא מבינים שזה הפוך על הפוך. עצם העובדה שאני מרגיש, אני רוצה להרגיש, אני רוצה, עם הכף יד שלי, אני אוהב להרגיש, זה כיף לי. זה כל הנושא התחושתי. שחר, הזמן שלנו קצר, ואני באופן אישי חולה על השיח הזה, שיכול להימשך שעות. ספר לנו ממש בדקה, איפה אפשר למצוא אותך?
החנות שלנו נמצאת בבוגרשוב 74 בתל אביב, צמוד ל... ודיזנגוף סנטר, מי שמכיר, יש שם עלייה לחניון גג, זה המקום לחנות, חניון הגג של דיזנגוף סנטר, יורדים חזרה ברגל ואתם בחנות, פינת שרניחובסקי, יש לנו אתר שכל מה שיש בחנות, כולל כל התוכן והידע וכל הדגמים והמידות מותקנים בו, אפשר לבצע בהזמנות, זה נקרא Barefoot Life, COIL. אם כבר, במקרה זה יצא, אבל אנחנו פעם בשנה, עורכים מבצע שהוא לרוב מאוד מאוד מוצלח מבחינת העיינות של הלקוחות שלנו, וזה מתחיל בדיוק ביום שישי הזה עם הבלק פריידיי הידוע, אז אצלנו זה נמשך מ-27 לנובמבר, יום שישי הקרוב, במשך שבועיים עד ה-11 לדצמבר, מוזמנים לבוא, אנחנו פועלים כמובן תחת מגבלות הקורונה, מקווה שלא יהיה סופות ורעמים וגשמים, רוב המדידה היא מחוץ לחנות, יש לנו... מתחם מחוץ לחנות שאפשר למדוד, ואז מסיימים את הכל בפנים. אפשר יהיה לראות גם את כל מחירי המבצע, החל מיום שישי בבוקר באתר שלנו, Barefoot Life COIL, יש לנו דף פייסבוק ואינסטגרם, גם Barefoot Life ישראל, או Vivo Barefoot, כי התחלנו בתור Vivo Barefoot. פה אפשר למצוא אותנו.
יפה. אז אני רוצה אז אני אשמח אם תשים מתחת לסרטון, מתחת הלייב שלנו, את כל הלינקים הרלוונטיים. וזהו, זה היה שחר רוזן, האב הרוחני, פיזי, של עולם היחפנות פה בישראל. מה שהתחיל באיזה שנה, אתה אומר? אצלך פה בארץ?
2013.
ואני הייתי שרון וכטל בעוד פרק של לייב צ'רלי. כל האודיו הזה עולה כבר היום, כבר בשעה שעתיים הקרובות, לפודקאסט צ'רלי. ואם הצלחנו להביא מישהו לחשוב באופן אחר על ריצה יחפה, לקחת את כל הנושא הזה ולנפץ אותו לכדי ממד אחר של בריאות טובה יותר, וזהו, עד שבוע הבא, לייב צ'רלי נוסף, עם אנשים מעניינים מרתקים שיביאו ערך עוצמתי לכולם. שחר, תודה.
שרון, תודה רבה. אני רק אנסה את התודה הזאת להגיד לך שאני מאוד מעריך את פועלך, גם בפודקאסט וגם כמאמן, ואני יודע כמה זה בלבך וחשוב לך, ותודה על הבמה ועל ההזדמנות להפיץ.
באהבה, והכי חשוב שאנשים באמת יהיו open mind למה שאמרנו פה, כי אמרנו הרבה דברים שהם רציונליים, פלוס, פלוס, פלוס. אז עצרו הכל, קחו אוויר, תחשבו על מה שנאמר פה ותעשו פעולות טובות. שבוע טוב לכולם, נתראה בשבוע הבא. להתראות.
ביי, תודה.
ביי, שחר.